זהות במלכודת. כתבתו של רועי רוזן, מתוך הארץ, הקריין אבי שחרון. מתוך הארץ, מתאריך 1 בספטמבר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, עריכה טכנית אורי פלג. 1. מבקר האומנות של גלריה שישי בהארץ, אבי פיצ'ון, פסק לאחרונה שזהותו של האומן ג'ימי דורם, שמת לפני פחות משנה, אינה אלא תרמית. התערוכה, אומנות מחשפת, הוא כתב, ממוסגרת על ידי שקר לבן. העבודות כשלעצמן נהדרות, אבל דורם נחשף כשרלטן, שהציג את עצמו לאורך כל הקריירה, כבעל דם של שבט הצ'ירוקי, הילידי האמריקאי. מכתב גלוי שפרסמה הקבוצה של בני השבט ב-2017, סתם את הגולל על התרמית. מה שאני רוצה להעיר כאן הוא המרת הספקנות בפסקנות. הזליגה משאלות של זהות בחיים ובאומנות, כאזור דמדומים עדין של מורכבות וספק, אל הנחרצות הסמכותית של סתימת גולל, בלאו הכי מתפתל בתוך כך כל אופק של שתני זהות רב רבדים, למשל דם מעורב, סיפורי משפחה שיוצרים רשומון, שאלות שנותרות פתוחות, סתירה בין תכתיבי קהילה ומדינה לבין חוויית הריבונות של האדם הפרטי. המורכבות מוקרבת תוך נסיגה אל חיץ בינארי, שקר לעומת אמת, אדם לבן או ילידי. בהקשרים אחרים, גבר או אישה, מקומי או מהגר, משלנו או שלו. גלגולה הראשון של פוליטיקת הזהויות היה פמיניסטי אפריקאי-אמריקאי, וקרא להתמקדות זהותנית לא בדלנית מתוך סולידריות סוציאליסטית. גלגולים מאוחרים יותר העלו תביעות, רובן מוצדקות, לתיקונים לעוולות היסטוריות, למשל נגד אמריקאים ילידיים, בני הצ'ירוקי. אבל המערך הזה מוליך תדיר לבידול ולתפיסות אמת ומוסר טהורות וטהרניות. אנו חיים בתקופה שבה שיפוטים ברוח זו נעשים בפסקנות גדלה והולכת. תחופות תוך קובלנה מוסרית שלעולם תופנה כלפי חוץ, אלא נשפט, והקריאה לביטול, שהיא מצמררת בעיניי, נהייתה לעניין שבשגרה. כמעט שהושלם כאן היפוך. אם בעבר ניתן היה לראות בשמירה על תואר זהותני תכונה שמרנית מובהקת, המעידה על שנאת האחר, ההתבדלות נדדה שמאלה. המזהים עצמם כפרוגרסיבים הם שטובעים כיום אמיתות זהות נחרצות. תמיד אהבתי את עבודתו של דורם, שהייתה לי הזכות להתוודע אליו אישית. זו אומנות מתעתעת וחושנית, מצחיקה וביקורתית, פואטית ומפוכחת. הילידיות ניצבת בלב היצירה הזו, שמאתגרת תדיר סטריאוטיפים של ילידיות. הוויכוח הפתוח סביב זהותו של דורם הוא רק אחד משורה של סקנדלים שנבעו משאלות זהות. למי מותר למשל לייצג נושא אפריקאי-אמריקאי, או יהודי, או סיני? האם יש לצנזר ייצוג שנוצר ביד הלא נכונה? האם יש מושאי ייצוג רעים, סגולית, במנותק מזהות המייצג? מי מחליט מהי זהות אמיתית ומה הממד הקהילתי של הכרעה כזו? כתיבה על נושאי זהות לעולם אינה נטולת פניות, אבל במקרה שלי היא מרכזית, משום שעיצוב זהויות הממזגות בין בדיה לתיעוד, בין עבר לספקולציה ובין מושגי אני ואחר, הוא אולי המכנה המשותף המהותי ברוב עבודתי, והוא נכרח תכופות מנקודת מבטי בהפללה עצמית במישור המוסרי. אם לתת דוגמה בהכללה פשטנית, איוש של זהות נשית פמיניסטית מסתפח ביודעין למסורת הבעייתית של דיבוב גברי את האישה. חלק מהדברים המופיעים כאן נוסחו לראשונה כהרצאה בפסטיבל הסרטים באוברהאוזן ב-2018, תחת השם בדיות אמיתיות, שלאחריה הוקרן סרטי עבודות הוידאו של הקבורים בחיים. הסרט מתמקד בזהותו הבדויה של האומן הרוסי מקסים קומר מישקין, אבל עקרון הבדיה שם מתרחב, ויוצר קולקטיב שלם של אומנים יוצאי ברית המועצות לשעבר, ואת המניפסט שלהם. בדומה לקומר מישקין, גם הדמות הבדויה הקודמת שלי, ז'וסטין פרנק, שיעבדה את הווייתי האמיתית, והשביטה אותה לשנים ארוכות. בכל מופע פומבי ופרסום של קומר מישקין ושל פרנק, הופיעה הצהרה מוצנעת על מעשה הבדיה, ולמרות זאת פרנק הוקרא באתרים לא מעטים כאומנית ממשית ואומנים רוסים, וכך גם הביקורת בארץ ב-2012, ראו בטעות בקומר מישקין אומן אמיתי כשנחשף לראשונה. להרצאה ולסרט פן משחקי, אבל הדברים נאמרו בפסטיבל באוברהאוזן, מתוך ידיעה שדורם חווה סבל גדול לנוכח המתקפה עליו. 2. אולי המקרה המדובר ביותר בשנים האחרונות של מחאה זהותנית, אירע נגד הצגת הציור ארון פתוח של הציירת הלבנה דנה שוץ, בביאנלה של הוויטני 2017. הציור התבסס על צילום גופתו של קורבן לינץ' אפריקאי-אמריקאי. הנער בן ה-17, אמת טיל משיקגו, שעונה ונרצח ב-1955 בעת ביקור משפחתי במיסיסיפי. אמו, מיימי, ביקשה להציג את פניו המושחתים לעיני כל בארון מתים פתוח. אומנית אנגליה, המזהה עצמה כשחורה, אם יהודיה, אב שחור מהקריביים, חנה בלק, פרסמה מכתב מחאה ובו טענה שגם אם כוונת שוץ הייתה להציג בושה לבנה, הרי זו לא הוצגה באופן הנכון. גם אם הציור לא משקף אופורטוניזם ציני, כפי שהיו שטענו נגדו, הרי הוא מקרה ברור של ניחוס סבל שחור בידי אישה לבנה. ואף היו שטענו שיש בו הדהוד של העונג הלבן על צילומי לינץ'. הפרשנות והוויכוח לגיטימיים, אך בלק חתמה כל אחת משלוש הפסקאות האחרונות של מכתבה במילים, הציור חייב ללכת. המחאה המתרחבת קראה לא רק להסיר את הציור, אלא אף לשרוף אותו, ומוחים אפריקאים-אמריקאים קיימו משמרות הסתרה בעומדם צמודים אליו בגבם לקהל. מעניין לציין שהפרשנות שנהפכת לידיעה מוחלטת, ציטוט, אין לשוץ מה לומר על טראומה שחורה, סוף ציטוט, נמתחה אף למעשה הפומבי של מי מיטיל, והפכה לקביעה שהאם יעדה את המבט על הנרצח בארון הפתוח לעיניים שחורות בלבד. כך נהפכה טיל שנים אחרי מותה לבדלנית מושבעת. מנגד נשמעו קולות כגון זה של האומנית והאקטיביסטית קוקו פוסקו. לא אצא נגד מחאה שנועדה לעורר תודעה של ייצוג גזעי פוליטי, היא כתבה. אולם בשנותיי הרבות כאומנית עוצרת ומחנכת, נאלצתי להתמודד עם מקרים אינספור של אנשים צדקנים מכל המוצאים האתניים, שהכריזו נחרצות שאומנות כזו או אחרת לא צריכה להיות מוצגת. פוסקו הצהירה שבעיניה כל קריאה לצנזורה או להרס של יצירת אומנות היא מדאיגה ושגויה לחלוטין, לא משנה מה תוכנה ומי יצר אותה. ויחסה את רוח הדברים הללו לתו פוריטני ואנטי-אינטלקטואלי עמוק בתרבות האמריקאית. עמדת ההתנגדות המוחלטת הזאת לצנזורה נהייתה נדירה עוד יותר בשנים האחרונות, ואילו הזעם המוסרי על מה שפוגע ויש להעלים מן העין מתרחב. בכל מקרה ניתן לגזור מהטיעון המהותי נגד שוץ, עיקרון הגיוני ובסיסי שעל פיו הייצוג משתנה בהתאם לזהות הדוברת. נוצת אינדיאני המיוצגת בידי צ'ירוקי תהיה שונה מאותה נוצה שתנוחס בידי מתחזה לבן. וצלב קרס המופיע אצל נאו-נאצי שונה מהופעתו אצל משה גרשוני או אצלי, למרות שצלבי הקרס שבהם עשיתי שימוש בעבודה חיי ומות כאבה בראון, הביאו לא רק לאיומים ברצח בספר המבקרים ולהאשמות פומביות בהכחשת שואה, כשהעבודה הוצגה כחלק מהתערוכה הניו יורקית לשקף את הרוע שבחנה שימושים בדימויי נאציזם באומנות עכשווית, היה זה לא אחר מארט שפיגלמן שהציג בקריקטורה בניו יורקר נאו-נאצי לוגה מרטיני בפתיחת התערוכה במוזיאון היהודי. האירוניה כפולה, גם כי יוצר התערוכה ראה במאוס של שפיגלמן מקור השראה, וגם כי מאוס עצמו בוטל לא מכבר בטנסי בגלל עירום עכברי וצלבי קרס. לחשיבות של זהות המייצג התייחסה מבקרת האומנות ארונה דה סוזה בהקשר לדורם. הפיכתו של דורם מגיבור אומנותי שלה לשקרן נחוותה אצלה כשלביו של אבל על מוות, מהכחשה לכעס, להתמקחות, לדיכאון ולבסוף להשלמה. מתוך כך כתבה דה סוזה, משתנה גם העבודה עצמה. כדוגמה, היא נתנה את הסטריאוטיפים הגזעניים שהאומנית האפריקאית-אמריקאית קארה ווקר עושה בהם שימוש, וכתבה, כיצד נוכל לדמיין שזהותה של אומנית אינה משפיעה על מעשיה? כיצד היינו מגיבים לסטריאוטיפים גזעניים כאלה נוצרו בידי גבר לבן, ללא קשר לשאלה כמה נהדרות העבודות? האוקסימורון הקיומי שעל פיו פגיעה חריגה נהייתה שגרתית, רגישות מתרגמת לאלימות הביטול, בנושא הזהות הסבוך מתועל לידיעה וסמכות מוחלטת, כה החריף בשנים האחרונות, שסמלים ודימויים נהיו פוגעניים כשלעצמם, ויתרה מזאת. הצנזורה מוטלת באופן עצמי ועצמאי. כך אירע ב-2020, עם התערוכה הרטרוספקטיבית של הצייר פיליפ גסטון, בשל סדרת עבודות נפלאה בעיניי, שבה נראים אנשי קוקלוס קלן קריקטורי מבצעים פעולות יומיום. אף על פי שהציורים מלעיגים גזענות, באופן דומה להגחכה של גסטון את ריצ'רד ניקסון, שאותו צייר כחותם פלי ענק שאיש קטן דבוק אליו, למרות האפשרות שעוצמה אומנותית, וכך גם חשיבה מוסרית נוקבת, כרוכות בשניות ובתחושה לא נוחה, ואף שהצייר היה יהודי ולוחם מוצר למען שוויון זכויות, קברניטי התערוכה חששו מפגיעה ברגשות ומתקשורת שלילית, ארבעת המוזיאונים המעורבים בה החליטו במורך לב לדחות את פתיחתה בארבע שנים ל-2024. 3. באוקטובר 2017 הציג אומן הוידאו אומר פאסט את סרטו שעסק בצלם הגרמני אוגוסט זנדר בגלריית ג'יימס קוהן בשכונת צ'יינאטאון בניו יורק. הסרט הוקרן בחלל פנימי, אבל פאסט עיצב את חזית הגלריה וחלל המבואה באופן מתעתע. סימני הזיהוי של הגלריה המהודרת נמחקו כליל, והיא נראתה כמעין בית עסק סיני ממורטט, ובו מקרר למשקאות קלים, דלפק וכספומט, כיסות פלסטיק ואהילים סינים, וכן מסך וידאו שעליו הוצג באופן דיסקרטי סרט קודם של האומן. נגעי הזמן המפוברק עשו את שלט החנות באותיות סיניות, קשה לפי הנוח. הסקנדל לא בושש לבוא, והפעם היו לו מאפיינים שנקשרים בקהילה ובשכונה כציר בקובלנת זהות. ארגון בריגדת האומנות של צ'יינאטאון הגדיר את התערוכה אלימות גזענית נגד קהילת צ'יינאטאון. הפיכת הקוביה הלבנה הגלריסטית למה שנראה כבית עסק מקומי קונתה פורנוגרפיית עוני, שמאשררת נרטיבים גזעניים וסטריאוטיפיים של לכלוך וזרות, פרי דמיון אוריינטליסטי. קהל של מוחים חסם בגופו את הכניסה לחלל בהפגנות חוזרות ונשנות, שהתעצמו לקראת נעילת התערוכה, אז זרמו לניו יורק פעילים נוספים ממקומות רחוקים כמו לוס אנג'לס ובנקובר. האומן סירב להתנצל וישווה את אלימות המחאה לזו של טרולים נושאי לפידים מהימין הקיצוני. התגובות אף כללו פרוטוקול להתנהלות אומנותית ראויה ביחס לקהילה. חברה מייסדת של בריגדת האומנות הסבירה, הדבר הראשון שעליך לעשות הוא מחקר בשטח. האם דיברת עם הקהילה, עם ארגונים קהילתיים, דיברת עם תושבים, תושבים משכבר ימים, מהגרים שרק העת הגיעו לקהילה? הייתי אומרת שלא היית עושה זאת, ומראה להם את תוכניותיך לתערוכה, הם היו מניעים אותך להפסיק את הפרויקט, משום שזה פוגעני כל כך. חוויתי את השערוריה מרחוק, אבל היכרותי עם עבודתו של פאסט לא התיישבה עם תיאור הפינטוז האוריינטליסטי. כששאלתי אותו כיצד נוצרו חזית הגלריה וחלל המבואה, התברר אכן שלא הייתה כאן פעולה דמיון. החלל הועתק ושוחזר מבית עסק קיים שנמצא במרחק שני רחובות משם. פאסט שלח לי זוגות תצלומים שמציגים את המקור ואת העותק, זה לצד זה. הנקודה אינה שההליך הזה מרוקן מתוכן את הטענות נגד פאסט, אלא שהוא מבהיר עד כמה הן מושתתות על הפיכה של פרשנות סטריאוטיפית בתורה לאמת מוחלטת, ומעיד על האלימות שבה נישאה האמת הזו. הפעולה של פאסט לא הייתה פינטוז של חלל סיני, אלא להפך, הכפלה של חלל סיני קיים כדי למחוק הלכה למעשה את נוכחות חלל הגלריה היוקרתית, ובאופן סימבולי גם את נוכחותו של האומן עצמו, דרך פרקטיקה של שחזור, יצירה מחדש, recreation. זו גישה שממוססת את החיץ בין דמיון לממשות, ולא יהיה מופרך אף לזהות בה הרהור על ג'נטריפיקציה בשכונות האלה. שחזור מובן תכופות כעותק של מה שאיננו עוד, ולכן הוא מתקשר ישירות אל בעיות הזהות בתקופת רפובליקת ויימר ובזמן הנאציזם, שבהם נוגע הסרט על זנדר. 4. ובכן, האם ג'ימי דורם היה מתחזה? בשנות ה-70, עוד לפני שהיה לאומן, דורם פעל כאקטיביסט בארגון האמריקאי הילידי AIM, A-I-M. הוא סירב תמיד להירשם בארגונים הרשמיים של השבטים הילידיים, והסביר זאת כעמדה אנטי-ממסדית שרואה בתביעה להרשמה על רקע אתני כלי של אפרטהייד. היסטוריית ההרשמה וההסדרה של הזהות האינדיאנית האותנטית שימשה לאורך השנים ככלי לחמוס מהאינדיאנים את אדמותיהם תוך שלילת האותנטיות של רבים מהם באמצעות ועידת דורס הנודעת לשמצה. סירוב זה של דורם הביא לכך שטענת ההתחזות הועלתה נגדו בסוף שנות ה-80, כשהחל לבלוט כאומן מבריק, ולא פחות חשוב, כשהחלה מגמת האפליה המתקנת ביחס לאמריקאים ילידים. בשנת 1990 הוא עבר חוק האומנות והמלאכה האינדיאנית, שנועד להגן על האמריקאים הילידים באוסרו למכור חפצים ילידיים בידי מי שאינו חבר רשום באחד השבטים המוכרים. דורם בתגובה פרסם ב-1993 הצהרה בכתב העת Art in America שלפיה אינני צ'ירוקי, אינני אינדיאני אמריקאי. זאת בהתאם לחקיקה האמריקאית מהזמן האחרון, משום שאינני רשום באף שמורה או קהילה אינדיאנית. בשנות ה-90 המוקדמות רבים קיבלו את ההצהרה הזו כאירונית, קצת בדומה להתנצלותו של חנוך לוין על כתיבת מלכת האמבטיה תוך הודעה בריקבון מוסרי. אין להמעיט בלחץ שהיה על דורם גם אז, אבל בתנאים התרבותיים של המאה ה-21 מפלס האירוניה ירד. כשעלתה הרטרוספקטיבה האמריקאית הנודדת של דורם ב-2017, גל ההאשמות נגדו נהיה תוקפני בהרבה, וניסה במגברי הטריבונל של המדיה החברתית. הגל הזה גם כלל את מה שהוגדר בהארץ, סתימת גולל, גם אם הגדרה זו לא שיקפה את עמדת המבקר עצמו, אלא הייתה מבחינתו תיאור מצב. כותרת מכתב גלוי של 10 נציגי קהילה, אומנים ואקדמיים, ממוצא צ'רוקי קבעה, קהל יקר ותמים, ג'ימי דורם הוא רמאי, זהותו הילידית של דורם תמיד הייתה זיוף, והיא עדיין כזו. ואולם, רבים מקרב אנשי התרבות הילידיים חשו בוודאות שדורם הוא צ'רוקי אמיתי. בהקשר זה, החריף והמבריק בדוברים פול צ'ט סמית, צ'וקטאו מצד אביו וקומנצ'י מצד אמו, שהיה ידידו של דורם מאז ימיו באיים, ציין שהאפשרות שדורם היה אדם לבן נראית לו מרתקת. המשמעות תהיה שעשור אחר עשור נפלתי קורבן באופן אישי לזיוף אתני שתוכנן בקפדנות. המשמעות תהיה שכל הסיפורים הקראים על קנזס, האנקדוטות המשפחתיות, התמונות שהראה לי, הרפתקאותיו ביוסטון ובאוסטין, כל מה שאמר על חייו המוקדמים היו שקרים. אני בטוח שזה לא נכון, אבל הנה העניין. אני לא מכוון להרגיש בטוח. אני אוהב בלבול. לפעמים אני אוהב לשגות. הכל אפשרי, נכון? אז אם ג'ימי דורם הוא זיוף, זה נופל בין שני קצוות מבחינתי. הראשון יהיה לגלות ששני הוריי הם סוכנים של הקגב, השני יהיה שקולגה שהכרתי לעומק במשך שנים, התגלה ביום בהיר אחד כמי שכל מה שסיפר לי היה שקר מוחלט. קשה לדמיין מה תהיה ההרגשה, אבל אני מניח שארגיש טיפש יותר מקופסה של אבנים, מה שיהיה באופן מסוים מעניין מאוד. כשביקשתי תגובות למאמר הזה מאנשי תרבות ילידיים שהיו מיודדים עם דורם, נתקלתי בבקשות לשמור על אנונימיות ואף להיזהר בסימנים מזהים כמו השתייכות שבטית או היסטוריה משפחתית, מחשש לפיתורים ולפגיעה באומנים ובתערוכות. הציירת בת הצ'רוקי קיי ויקינגסטיק לא חששה להזדהות, אבל הבהירה לי שהיא מסרבת ליטול חלק במה שהיא תופסת כוויכוח עם דוברים בורים. ג'ימי היה צ'רוקי, היא חתמה את האימייל שלה אליי. למרות שהקריטריון הדורי אינו מוחלט, הן ווקינג סטיק והן בן השיח הילידי שביקש להישאר אנונימי, ציינו את המאפיין הדורי כמרכזי. ככלל, מי שהכיר את ג'ימי בקרב הקהילה הילידית מקבל את זהותו, ואלו שתוקפים אותו הם מי שלא הכירו אותו, שהיו צעירים מכדי להכיר אותו, ומכדי להבין מה הייתה המשמעות להתגאות בזהות ילידית בשנות ה-70 וה-80. המרואיין האנונימי הרבה לדבר על זהויות מורכבות, על בני מוצא מעורב שהוגדרו על ידי רופאי משפחה כלבנים, ועל קרובים מבוגרים שיסבו בהצלחה את זהותם. לדעתו, אומנים וסטודנטים צעירים ממוצא ילידי חשים צורך להטעין את זהותם במופע של אותנטיות. סרקסטי יותר בעניין הדורי היה פול צ'ט סמית. זה המוסרי אמר, הוא עשה מחביב על המילניאלים. וואו, כל כך הרבה להט, כל כך הרבה ודאות. האוצרת יורי פינקל, שבעבר הקדישה תערוכה לזהויות בדויות פמיניסטיות תחת השם גניבת זהות, כינתה את המסמך התוקפת דורם, זהותנות פונדמנטליסטית. פינקל קראה לנטוש את רידוד הזהות והשטחתה לאילנות יוחסין ילידיים, תוך הכחשת המורכבות, הריבוד והספק המהווים זהות אומנותית, בניגוד למה שברור, כך כתבה, לכל מי שלמד שנה ראשונה בספרות. אבל ניתן לשאול באיזו מידה משתנה הסילבוס המצוי בשנים האחרונות. הרקע לחששות להזדהות הוא מצוד עכשווי אחר מתחזים שהפך לשיטתי, תוך התביעה לפטר ולבטל אותם, תחת ההלחם פרטינדיאן. הפעילה והמחברת הילידית ממוצא נבחו, ז'קלין קילר, אף יזמה את רשימת הפרטינדיאנים. מאות אנשים שרשמו בפומבי כרמאים, שניסו להונות להנות מפירות האפליה המתקנת ולהתנאות בילידיות. הפרקטיקה הכרוכה בחשיפה פומבית ללא הליך ברור, עוררה מחלוקת ואינחת גם בקהילות הילידיות. התיקון שהאקטיביזם מבקש ליצור חשוב כמובן מאין כמותו, לא רק בארצות הברית אלא גם בקנדה. שם רק במאה הנוכחית התנצלו הממשלה והכנסייה הקתולית על המדיניות של חטיפת ילדים מחיק משפחותיהם כדי לכפות אסימילציה, תהליך שהיה כרוך בהרג, בעינוי ובניסיון ברוטלי למחיקת השורשים והשפות של הילידים. אבל פרדוקסלית, בדיוק מהנסיבות האלה נובעת גם אוזלת ידם של חלק מהמואשמים בהתחזות. הם נדרשים להמציא את התעודות וההוכחות שעד לפני זמן קצר מבחינה היסטורית אמורות היו להיעלם ולהימחק. צ'ט סמית מעיד גם על בני צ'ירוקי רבים שהוא מכיר שאינם אנשי תרבות ואין להם מה להרוויח שאינם רשומים ככאלה. הוכחות זהות נטבעות כיום במפגיע והן כרוכות לא רק במסמכים, אם נשמרו וניתנו, אלא גם בחקר גנאולוגי וגנטי. בהיפוך היסטורי מטריד לצורך להוכיח זהות ארית בתקופה הנאצית. קוצר הרוח הטריבונלי תובע גזירת זהות שכולה בירוקרטיה וביולוגיה, גושפנקות וגנטיקה. 5. עבודתו הפואטית והאומנותית של דורם מציעה את אחד המבטים העשירים, המצחיקים והמסוכסכים בנושא הזהות הילידית, עבודה שבליבתה ויכוח מתמיד עם כל ניסיון להגדיר באופן יציב וחד משמעי את הזהות. דיוקן עצמי מוקדם, מאמצע שנות ה-80, מציג מגזרת של גוף האומן עם מקרא איברים, המצביע על פתמות לא שימושיות, על איבר המין שהוא תמיד שופע צבעים, ועל לב כליל. יש יחס תדיר אצל דורם בין אירוניה לקסם, בין מסורת לפיברוק שלה, בין דידקטיות לפראיות אנרכית. כל המתחים האלה באים לידי ביטוי, בשימוש נשנה שלו באבנים כישויות כמעט אנימיסטיות, הוא מסתיר את פניו באבן, כטוען שהאבן היא זהותו הממשית. האבן יכולה להיות ענקית, כמו זו שדורם הפיל על מכונית, בביאנלה של סידני ב-2014, מחווה אנרכית שהייתה עשויה להיות רבתנית עם מלא הפנים האנושיות המצוירות ביד שהוא העניק לאבן, שהבעתן פיוטית ומצחיקה באורך אופייני לדורם. זריקת אבנים היא אקט שדורם משתמש בו תדיר באופן פרפורמטיבי, תוך הקראת שירה. חוויתי זאת כמעשה שיש בו ממדי הטרדה והפחדה, פראיות וטקסיות, אבל גם משהו אותנטי ועדין, האיש שהאבנים באמת מצויות בכיסו, קרובות אל הגוף כחלק מהווייתו. בצוגות מופלאות שיצר, כביכול כדי להעביר ידע ילידי על אבנים בארונות צוגה בעלי הדהוד אתנוגרפי, דורם מציג את האבן הקטנה ביותר בעולם, את האבן המכוערת ביותר בעולם, וכן אבנים שמדמות מאכלים מאובנים, מפיצה ועד מבחר גבינות ונקניקים. ההזדהות של דורם עם האבן והחייאה האנימיסטית שלה משקפות את ריבוי רובדי הזהות שלו ואת הסתירות שביניהם. חיבור אנימיסטי והתמזגות אל ועם האלמנט הדומם, מודעות אירונית לאופן שבו הקסם הזה ממוסגר כאקזוטי, הזמנה לפולמוס, בכל עבודותיו הוא נותר תמיד אנושי וצנוע, ובעל מגע של קסם, הן בחומרים והן במילים. אחד הדברים האחרונים שדורם השלים לפני מותו הוא תקליט שבו הוא מקריא משיריו. הנה כמה שורות משיר על עצמי, 1984, ימי הלב הקל שדורם ייחס לעצמו בדיוקן העצמי המוקדם. מוחמד עלי אמר שהוא כה קשוח, הוא פצע אבן, הוא גרם ללבנה להלבין. כך אמר, לא אני, אני מסדר אותן. זהות במלכודת. כתבתו של רועי רוזן. הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.